אז שלום לפרופסור אליס שלוי, היא אשת חינוך, פעילה חברתית, פמיניסטית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אני קראתי מאמר שלך, מאמר דעה, שקורא בעצם לפסול מפלגות חרדיות מהטעם שהן אנטי דמוקרטיות. ורציתי שתסבירי.
אני לא זוכרת מתי אני כתבתי את המאמר הזה, נראה לי שזה לפני הרבה זמן, אבל אני לא שיניתי את הדעה שלי. זאת אומרת, אני חושבת שגורמים ששוללים דמוקרטיה ושיטות דמוקרטיות, אסור שהם בעצמם ייהנו מאותן שיטות, או לא רצוי, לא יודעת אם אסור, אבל בוודאי לא רצוי שהם יסקו לשיבוש באותן שיטות.
מבחינת החוק, היום החוק, שיש חוק יסוד שכבוד האדם וחירותו על פי ערכי מדינה יהודית דמוקרטית. האם החוק יסוד הזה בעצם, כאשר אתה בא וקובע שבעצם היא צריכה להיות יהודית דמוקרטית וחירות האדם, האם מפלגה שבאה וטוענת שאנחנו דואגים רק לחירות של יהודי נניח, או רק לאנשים שומרי מצוות, זה המצע שלהם במפלגה?
זה לגמרי פסול. דרך אגב, השאלה גם איך אנחנו מפרשים את המונח מדינה יהודית, מה הפירוש, האם זה באמת הלכתית, או אם מדובר ברוח, באתיקה, במוסר היהודי, שכל כך מחייבים את כבוד האדם. ואני חושבת שזה העניין, כמו בהרבה מאוד טקסטים ביהדות, הפירוש הוא חשוב כאן, איך אנחנו מפרשים. אני אישית, לא, ואני חושבת גם מי שחיברו למשל את מגילת העצמאות, לא חשבו על מדינה יהודית כמדינה הלכתית.
אז רגע, אז אם ככה, לפי איך שאני מבין את הפרשנות של בית המשפט העליון לגבי העתירה שאזרח ערבי ישראלי רצה לגור ביישוב קהילתי, כן, שלא רצה לקבל אותו, ואז הוא הגדיר את היהודית דמוקרטית, שיהודית הכוונה על פי האתיקה של שוויון ושל חירות. אז לפי הפרשנות הזאת, החוק בעצם, החוק עצמו בעצם פוסל, בלי לקרוא לזה, החוק עצמו, המציאות הקיימת בחקיקה הישראלית, פוסל מפלגות חרדיות בעצם. האם את מסכימה איתי?
כן, אני חושבת שכן.
אז אם ככה,
שוב, השאלה, אני חושבת שכאן יש שוב שאלה של אתיקה. באילו תנאים באמת מותר לפסול דעות מסוימות? אני חושבת שברגע שברור לחלוטין שאותם גורמים חותרים להפוך את המשטר הדמוקרטי לבלתי דמוקרטי, אז יש זכות לפסול אותם ולמנוע מהם לפעול לפי הדרישות, לפי המטרות שלהם.
אני רוצה ברשותך להיות ספציפי יותר, כי תראי, מפלגת אור עתרה בעצם לפסול את המפלגות החרדיות לפני כשנה, לפני הבחירות,
כן.
והעתירה נדחתה. נניח ניקח את שס. שס יש לה מנהיג רוחני, הרב עובדיה יוסף, והוא בא וטוען שבית המשפט החילוני הוא פסול מיסודו, כי זה מערכת חוקים של ערכאות, של גויים, לכן הוא לא לגיטימי, וכל מי שדן שם הרי זה מחרף ומגדף ומרים יד בתורת משה רבנו וכאלה דברים, והוא בעצם היד המכוונת של שס. האם אין די בכך כדי לפסול מפלגה כזאת?
אני דווקא, שוב, זאת בעיה מאוד קשה, מפני שמה שמאוד מפריע באמת במקרה של שס הוא שזאת דמות סמכותית מאוד מבחינת הלכתית, שלא נבחרה באופן דמוקרטי על ידי אף אחד, ולכן הפנייה המתמדת אל הרב שך כדי לפסוק מה על המפלגה לעשות, נראית לי פסולה לחלוטין, ולא מתאימה לדמוקרטיה אמיתית.
ואת חושבת שיש קס משפטי לפסול מפלגה כזאת? לפי החקיקה הקיימת היום של הגדרה מדינה יהודית דמוקרטית, על פי הפרשנות של בית המשפט של אהרון ברק במיוחד?
אוי, אתה מקשה עליי, מפני ש... תראה, אני לא משפטנית, אני פועלת לפי הערכים שלי ובדימה מסוימת לפי השכל הישר שלי גם. זאת אומרת, מבחינה מוסרית קשה לי מאוד לטעון שיש לפסול אף גוף במדינה. אבל מאידך גיסא, ההיסטוריה מלמדת את הסכנות של אי-פיסול, אי-פסילה של גופים שבעצמם חותרים נגד הדמוקרטיה. והפשיזם כמובן הוא הדוגמה הבולטת, כן. אבל אני לא יודעת, אני באמת, אני עדיין מתמודדת בעצמי עם הבעיה הזאת, ואני לא יכולה בשלב זה, בהתמודדות שלי האמיתית, לפסוק לכאן או לכאן. אני מצטערת.
אני רוצה ברשותך להקשות עלייך קצת יותר, כי אני חשבתי על הסוגיה הזאת, ואני הגעתי למסקנה אחרי שחשבתי, אוקיי, בוא נניח שאנחנו פוסלים מפלגה, אני לא פוסל דעה. אני, דעה מותר לאדם להגיד כל דעה, כלשהי, אלא כמפלגה שהיא רוצה לעשות הפיכה בעצם חוקתית.
נכון.
ואם אני באמת סבור שאני רוצה לפסול מפלגה שהיא אנטי-דמוקרטית, כמו מפלגת יהדות התורה, מפלגת שס, שהם רוצים בעצם, מתנגדים לדמוקרטיה. הרב שך, שהוא האיש הרוח שהקים את שס והקים את דגל התורה, טען שהדמוקרטיה היא מחלת סרטן. ונניח שאני פוסל אותם, ואז הגעתי למסקנה בעצם שאני צריך לפסול אפילו את מדינת ישראל עצמה. למה? כי אם אני מפרש שהמדינה הדמוקרטית זו מדינה שמעניקה שוויון וחירות לכל אזרח, אני מוצא שדיני אישות למשל, היא בעצם על פי ההלכה, אז בעצם מדינת ישראל, בעצם מדינת ישראל נפסלת.
אבל אתה גם מתעלם מדבר אחד, וזה האופי האמיתי של הלכה. ההלכה, כפי שפוסקים אותה, מפרשים אותה עכשיו, גורמים בייחוד חרדיים, היא הלכה עתיקת ימים. היא לא מתאימה לתקופה שלנו.
והחרדים זה הרבנות הראשית.
כל השנים התאימה את עצמה לנורמות חברתיות משתנות. לצערי הרב, האורתודוקסיה הפסיקה לפעול כך לפני למעלה מ-100 שנה. ובמקומה לכן קמו זרמים חדשים ביהדות, הזרם הרפורמי שזרק למעשה את כל ההלכה, ובאופן קיצוני מאוד, כן, יותר מדי קיצוני לדעתי, ויותר מתונה הזרם המסורתי או קונסרבטיבי, כפי שהוא נקרא בארצות הברית, שפועל כל הזמן לפסוק מחדש הלכה לאור נורמות חברתיות משתנות. ושם כל העניין של דיני אישות כבר טופל בצורה מאוד אמיתית לפי רוח השוויון והשאיפה לשוויון בין המינים, שהם הערך שצריך היום להוביל אותנו.
אבל היום מדינת ישראל נותנת לגיטימציה לחרדים, כי הרבנות הראשית...
אבל זאת הבעיה.
אז השאלה...
הממד המיוחד שניתן דווקא לחרדים בזה שיש לנו רבנות ראשית, כן, ממסד רבני אורתודוקסי בלבד, ואין למעשה חופש הדת במנידה, כן, זאת בעיה שחייבים לפתור אותה. ואני חושבת שמה שדרוש זה הביטול של המעמד הבלעדי הזה של האורתודוקסיה במדינה. זה כבר יביא להרבה מאוד שינויים. זה יביא למשל גם לדעתי לאפשרות של נישואים אזרחיים וגירושים אזרחיים. זאת אומרת, כל אחד יוכל לבחור איך ואת מי, הוא רוצה להתחתן, היא רוצה להתחתן איתם, ואיך, באיזה סוג של טקס. וזה יהיה חופש הדת באמת.
אז רגע, אז בעצם כאילו אני חשבתי לעצמי, איך אני יבוא, אפנה למדינה, נניח, לפסול מפלגה, כאשר המדינה עצמה היא בעצם סותרת את חוק היסוד של עצמה. החוק היסוד אומר שזאת מדינה יהודית דמוקרטית, וביד השנייה היא בעצם מחוקקת חוקים לא דמוקרטיים. אז בעצם איך אני אפנה למדינה שהיא בעצמה לא מקיימת את מה שהיא חוקקה?
האם זה לא, אם אחד הדרכים לא על ידי פעילות אזרחית נמרצת? זאת אומרת, מי שמחוקק זה נציגי העם כביכול, כן? בית המשפט עושה את שלו, אבל בסופו של דבר זה המחוקקים שלנו שקובעים את החוקים. ואני חושבת שאם אנחנו לא משכילים לשנות גם את שיטת הבחירות בכלל, כל השיטה האלקטורלית שלנו היא פגומה לחלוטין, כן? אז למעשה אנחנו זקוקים מאוד, ואני מרגישה את זה כבר בזמן, למהפכה חברתית ופוליטית. אבל מי יוביל אותה? מהפכות הן תמיד מסוכנות, מפני שהן לא תמיד ממשיכות בדרך שבה רצו המורדים הפכנים הראשונים ללכת.
אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. מבחינת החברה הישראלית, אני מזהה שהיא מאוד שסועה, קרועה, גזורה, לכל מיני מגזרים שאין להם בסיס אפילו משותף. אין פה רב תרבותיות על בסיס משותף. אלא יש פה, את לא חושבת שמבחינת סדר העדיפות, אם נשקול את סדר העדיפות בהקשר של אפילו קיום פיזי של מדינת ישראל, האם הסדר העדיפות לא צריך להיות קודם כל לקיים פה מדינה או חברה דמוקרטית באמת, שכוללת הפרדת דת מהמדינה, כוללת מערכת חינוך, כן. שיהיה לה בסיס אחד ולא מערכת חינוך נכון, מגזרית?
מה שהתכוונתי לומר, אבל כנראה שלא הבהרתי מספיק את העמדה שלי.
אז, והדברים האלה, את אומרת שהם דורשים בעצם מהפכה אזרחית, וצריך להקים איזה גוף פוליטי אפילו?
זה לא חייב להיות בכוח, אבל זה חייב, זה לא בכוח פיזי. אבל מה שחסר לי מאוד במדינה היום, זה איזה תנועה, איזה גוף שבאמת גדול. כן, זאת אומרת שיכלול את הרוב האפשר, כמה שאפשר יותר מהאוכלוסייה הכללית, כן? שהמטרה באמת תהיה, המטרה העיקרית תהיה שינוי דרכי שיטת הבחירות, ראשית כל המבנה של המפלגות, זה שאנחנו בוחרים ברשימה שאין לנו מושג מי האנשים, חוץ מזה שמספר אחד באותה רשימה, זה שאנשים יכולים לעבור ממפלגה למפלגה בלי בכלל להתייחס לאלה שבחרו בהם. זאת אומרת, אין לנו למעשה דמוקרטיה בארץ. הדמוקרטיה שלנו מסתכמת בכך שלכל בן אדם, לכל אזרח במדינה יש זכות בחירה, וזה ותו לא. אין לנו דמוקרטיה אמיתית היום בישראל, וזה מה שדורש שינוי.
אוקיי.
ויש לנו עוד דרך ארוכה מאוד ללכת, אבל הייתי רוצה לפחות שנתחיל בה.
קצת רציתי להכיר אותך יותר ברמה אישית, מבחינת הזרם, את שייכת, מגדירה את עצמך שייכת לאיזה זרם יהודי מסוים?
לא, אני התחלתי את דרכי כאורתודוקסית, גם באורח החיים, אני עדיין שומרת מצוות, אני שומרת שבת, אני שומרת כשרות, אני גם מתפללת, אבל לא בבית כנסת. אני מגדירה את עצמי כיהודיה, ובמקרה שלי גם יהודיה הלכתית, אבל אני מאוד מקבלת יהודים שלא הלכתיים. אני חושבת שאני לא היחידה במצב כזה. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שהם בראש ובראשונה יהודים, גם ציונים, דרך אגב, זה גם אצלי היה גורם מאוד מאוד חשוב, אפילו בזה שאני עליתי ארצה ולא נשארתי בתפוצות. אבל מה שמוביל אותי, מה שמנחה אותי בחיים, אפשר לומר שזה יותר האתיקה והמוסר שאנחנו מוצאים אצל הנביאים הגדולים. כמו ישעיהו למשל, הרעיונות, העיקרון של צדק חברתי. כשכתוב, זאת אומרת, מה שאני לוקחת, כנגיד הסיסמאות שלי בחיים, הם שניים. צדק, צדק, תרדוף, ובקש שלום ורדפהו. והרדיפת השלום והרדיפה של צדק הם ערכים מאוד מאוד עמוקים ביהדות, ואלה הדברים שמנחים אותי גם בקשר האישי שלי עם אנשים, בהתנהגות האישית וגם בדעה הפוליטית שלי, בראייה של הדרך שבה הייתי רוצה לראות את המדינה הולכת.
אז רגע, אז עוד שאלה שאלת לי תוך כדי ההסבר שלך, איך כמדינה, אני מבין שאת רואה את מדינת ישראל כמדינה, כבית לאומי לעם היהודי, ויש לנו 25% תושבים שהם לא יהודים.
אבל במדינה דמוקרטית צריך להיות מקום גם למיעוטים. זה לא אומר שאנחנו לא נותנים זכויות שוות למי שאינם יהודים. כל דמוקרטיה, איפה יש מדינה שהיא מורכבת, או עם, מדינה שהיא מורכבת רק מקבוצה חברתית אחד או גזע אחד? זה מוביל לפשיזם, זה מה שהיטלר ניסה לעשות, כן? האריינות הטהורה.
אז מה דעתך על החוק שמנסים להעביר אותו, או שהוא כבר עבר, לגבי אי נישואים של ערביי ישראל עם פלסטינים?
זה לגמרי נגד זכויות האזרח, זכויות האדם. אדם צריך שיהיה לו אפשרי להתחתן עם כל אדם אחר בתנאי, וכאן כן הייתי שמה איזו הגבלה, שאותו אדם רוצה להינשא לו, כן, אותה אישה רוצה להינשא לו, שזה לא נעשה בכפייה או בכוח, ושנית, שהאדם הזה שרוצים להתחתן איתו אינו נשוי כבר למישהו אחר. זאת אומרת, אני לא בעד ביגמיה. אף על פי שיש חברות שבהם מקיימים ביגמיה בצורה שבמאוד שלווה ועם שלום בית, אבל נדמה לי שזה לא המצב האידיאלי אצלנו בכל אופן.
ושאלה אחרונה, בקצרה, מה לגבי חוק השבות? איך את רואה, האם היית משנה את חוק השבות?
תראה, אני חושבת שחוק השבות הוא לגמרי לגיטימי מבחינה זו שכל יהודי צריך לדעת שהוא יכול לבוא ולהיות אזרח במדינה שלנו. אני לא הייתי עושה את זה כל כך אוטומטי כמו שזה היום, כי אני, כמו במדינות, רוב המדינות, לפני שאדם מקבל אזרחות, הוא בכל זאת צריך להדגים נאמנות, הוא צריך להגיד ידע, ידע השפה למשל. אי אפשר להיות אזרח אמריקאי בלי לדעת אנגלית, כן? אתה יכול לדבר בבית או אפילו בבית ספר בשפה אחרת, אבל שפת המקום צריכה להיות שגורה בפיך, כן? אז אני הייתי עושה איזה תקופה של 3-5 שנים, כמו שנהוג בהרבה מאוד מדינות דמוקרטיות, לפני שהאדם מקבל את האזרחות. אבל להיות תושב מותר להיות מעט.
והיית עושה הבחנה?
מעמד של תושב ואזרח.
והיית עושה הבחנה בין אחד שרוצה להגר אם הוא יהודי או אינו יהודי?
לא הייתי מבדילה.
זאת אומרת, גם
אם אדם מספיק רוצה לחיות בישראל, להיות ישראלי, לשמור על החוקים של ישראל, להיות איתנו כאן, להיות חלק של העם פה שיושב ציון, אדרבה. ברוך הבא.
וואו. יופי, מאוד שמחתי לשוחח איתך. אני מקווה שנשוחח שוב.
תודה רבה.
תודה גם לך.
אני אשמח להבא לקצת יותר ידע, זאת אומרת, אינפורמציה מוקדמת על מה יהיה הנושא. לא היה לי מושג. מי שהתקשרה איתי אמרה משהו על החרדים, אבל אנחנו הפלגנו הרבה מעל ומעבר לחרדים.
אני אגיד לך יתרה מכך, גם אני לא ידעתי לאן אנחנו נפליג, ואני ככה נוהג לעשות את השיחה יותר ספונטנית וזורמת.
עכשיו שאני יודעת את הכללים, זה בסדר גמור.
יופי. אז יום טוב.
יום טוב.
תודה לפרופסור אליס שלוי.